אנחנו ממשיכים בעזרת השם את האקדומה של נשיא וייס אוילום. זה במעדורת הרב ארטמן, מכון ירושלים, עמוד טס. דיבור המסחיל, וכך פירש שלוימוי. וכך פירש שלוימוי, במוקם אחר גם כן, שלא יוסור מן הדרך היושור, שנקרא אור החיים. טוב, המהר"ל בא להסביר פה למה מה שמוגדר אצלנו בפסוק, שהמהר"ל התחיל איתו את הספר, אוירח, באוירח צדוקו חיים ודרך נסיבו על מובס. אז יש אורח צדוקו חיים ודרך נסיבו על מובס. יש פסוק אחר, זה פסוק במשלי פרק י' בייס פסוק חופחס. יש פסוק אחר במשלי פרק ה' פסוק ווב, ששם מוגדר הדרך הישר במילים אוירח חיים. בסדר? לא אוירח צדוקו חיים ודרך נסיבו על מובס, אלא מה שמוגדר אצלנו כדרך נסיבו על מובס, הנתיב הצר שבו האדם צריך ללכת, ואם הוא יורד אז הוא מיד יורד רחמון לצל המוות, וזה דרך שלא רבים הולכים בו. כמו שכבר ראינו, הדרך נתיבה הזאת מוגדרת במילים אורח חיים. בסדר? היא מוגדרת במילים אורח חיים. טוב, אז הוא בא להסביר למה מה שנקרא שם דרך נסיבו נקרא כאן אורח חיים. הדרך הישרה, כן, הדרך הישרה הזאת, שהיא דרך החיים, שזה גם מתחדש פה, שהאורך הזה מכונה גם בשם אוירח חיים. אז במקום הזה, דרך נסיבו מכונה גם אוירח חיים, וצריך באמת להבין למה זה נקרא ככה. אז דבר ראשון, הפרט הזה שזה נקרא חיים, המהר"ל לא כל כך מתייחס לזה כאן, למרות שהוא מדבר על זה, ואנחנו, כמו שנראה בעזרת השם בקטע הקרוב, שהוא מדבר על זה שהאדם יכול להימשך אחרי דברים רעים שמובילים אותו אל המוות, ודרך נסיבו על מובס, וזה גם נקרא חיים. הדרך הישרה, האוירח, הדרך נסיבו, זה בעצם דרך החיים, הדרך הישרה. הוא מביא פה למטה בהערה 30 מגור אריה אל ברישיס, פרק ממטס. נקרא יעקב ישורון, נכון? ככה אנחנו רואים בפוסק בישעיה, שיעקב אבינו מכונה בשם ישורון, וגם עם ישראל מכונים שבטי ישורון. אומר למה? אומר המהר"ל, על שם היושר. כי כל דבר יושר אין לו קצה. שהקצה למי שנוטה מן היושר, אבל היושר אין לו קצה. והוא ממשיך ואומר, כי במה שהם ישרים, אין לה יושר מיטה בעצם, ונשמתו קיימת לעד, כי אין לה דבר הישר אחרית במה שאינו נוטה לקצה, והוא נשאר באמצעי שאין לו קצה, והמעלה שהיה אל יין כבובינו שלא ימייס. אז דיברנו על זה כבר כמה פעמים בעבר, ודיברנו על זה גם בשיעורים על הקיידה, על פרש השלח, על הקיידה סיצחוק, את הרעיון הזה, זה רעיון שקיים הרבה אצל רבי סיינו הראשונים, שכשאדם הולך בדרך הישרה, בדרך הממוצעת, הוא לא פונה אל הקצוות. המוות נמצא בקצוות, החיים נמצאים באמצע. זאת הדרך הנכונה והישרה שהאדם צריך ללכת בה, הדרך האמצעית, הדרך המאוזנת, הדרך שבה האדם חי הוא תפארס לאויסאו ותפארס לא ימינו אדם. זה הדרך ישורו שיובר לא יאדם. ולכן הדרך ישורו הזאת, הוא מדבר על זה בהקדום על הדרך חיים, וגם במה שאינו עכשיו מגורר, וגם כאן מדברים על הדרך הישרה הזאת שאדם ילך בה ולא ייתה ימין ושמאל ולא ילך אל הקצוות. וזה שאומר, הפוסוק הזה אוירח חיים, שמגדיר את הדרך הישרה במילים אוירח חיים, מתחיל קצת לפניכם. הפוסוק הולך ככה: נויפס תיטויפנו ספסי זורו, וחולוק משמן חיקו, אחריסו ואחריסו, מורו חלענו, חדו כחרב פיויס, רגליו יוירדויס מובס, שאויל צעודאו יסמויכו, אוירח חיים פנטפלייס, נועו מעגלויסאו, לא יסיידו. עד כאן לשון הפסוק. מה הכוונה של הפסוק הזה? פשט פשוט, הוא אומר, תדע לך, בחור צעיר. זה הסגנון של ספר משלי, הוא אומר, תדע לך, בחור צעיר. אתה הולך ברחוב, ובאמצע יש לך ניסיון. הניסיון הזה שמכונה אישה זרה, אתה יכול להתפתות ללכת אחרי האישה זרה הזאת, כי נויפס, מה זה נופת? נופת סופים, מתיקות, תיטויפנו נוטף מספתי זרה, מתיקות נוטפת מספסי זרו, וחולוק משמן חיקו, אחך שמוציא את הדיבורים שלה, הוא חלק משמן, זה חלקלק, זה נעים, זה נראה טוב, זה נראה חלק, זה נראה שאתה עושה את זה, אתה לא תסתבך עם כלום. אבל האמת היא שכמה שזה נראה לך שזה נוטף נופת וזה חלק משמן, האמת היא שאחריסו, הסוף שלה, זה תמיד, המהר"ל גם מגדיר את זה בכמה מקומות, היצר הרע תמיד, עכשיו הוא נחמד מאוד. הבעיה הזה, אחריסו, הסוף של זה, האחרית, יהיה מורו חלענו, חדו כחרב פיויס. מה שנראה לך היום נופת תיתופנה, זאת אומרת מתיקות נוטפת, האמת היא שזה מר קלענה, ומה שנראה לך היום חלק משמן, שזה אתה יכול להחליק על זה פנימה ולא הכל מאוד נחמד, האמת היא שזה חדוק החרב פיויס. מה זה חרב פיויס? אז או שזה מחודד עם שני צדדים שזה חרב פיויס, או שאולי הכוונה של חרב פיות שאפשר לחתוך לשני הצדדים, זאת אומרת שהוא מלא מלא שפיצים, כן? זאת אומרת, הוא חרב מחוספסת. וזה יותר קשור לחלק משמן חיקה. יכול להיות שהוא מתכוון חלק משמן חיקה, זה חלק חלק. האמת היא שגם סכין מאוד מאוד חרדה, היא גם כן חלקה לגמרי. נכון? כשאתה בודק את המפגימס, אתה רואה שאין שום פגימות בסכין הזאת. אמר, זה חלק משמן, אבל זה לא חלק משמן כי זה נעים, אלא חלק משמן כי זה חרב חדה וחותכת. או שאולי הכוונה חדה כחרב פיות, זה חרב פיות שיש לה מלא 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 פיות. כן? היא סכין משוננת, היא נראית לך חלקה משמן, אבל אם רק תנסה להחליק עליה, השם ישמור ויציל, זה קורע וזה חותך, זה חדק חרב פיות, יש לה מלא פיות קטנים, שכן שיכולים רחונה לצד נינגוס. רגליה יורדות מוות, רגליה זה עוד פעם הסוף שלה, הקצה שלה, והיא נראית, האישוזורו הזאת נראית מאוד מאוד טוב, אבל האמת היא שרגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו, מי שצועד בצעדים שלה דוחף את עצמו אל השאול, אל הגהנים, גהנים בו אילום הזה וגהנים לא אילום הבו, היחת איש איש בחיקוי ובגודוב לא יסיסורפנו, היהליך איש על הגחלים ורגליו לא תיכוונה, כן הנגיע אל איש עשרי היו לא ינוקה כל הנגיע בו, השם ישמור ויציל. זאת אומרת, זה נראה נחמד, זה נראה מתוק, זה נראה חלק, האמת היא שהמחירים מאוד 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 גבוהים ויקרים, וזה בעצם הפשוט, הפשוט הפשוט של הפסוק, הוא אומר, אוי רחיים פן תפלס, אם אתה תלך בדרך הנכונה והישרה, נעומג לא יישאו, לא יישאידו, הוא אומר שאתה הולך בסיבובים, אל תעבור בכלל, נעומג לא יישאו, לא יישאידו, אל תתקרב בכלל לאזור. זאת אומרת, אל תעמוד בניסיון ותעמוד ותתגבר. אל תתקרב לאזור הזה, סחויר סחויר אמרינן לנזירה, לקרמו, לא יסיקרה, ואומרים, תסתובב מסביב, אל תתקרב בכלל לכרם, אל תתקרב בכלל לניסיון, כי כשנמצאים בניסיון, אנחנו אומרים, אל תביאינו, לא ילידי ניסיון, ולא ילידי ביזיון, כי בדרך כלל, אם הניסיון בא ביזיון. לכן, אל תתקרב לניסיון בכלל. כן? כל הבעיות מתחילות שאדם חושב שהוא יכול לנגוס נגיסה קטנה ברע, אבל רק איך שאני רוצה. כשאדם נותן נגיסה ברע, הרע יש לו תכונה כזאת שהוא משתלט לגמרי, בן אדם לא יודע ואין לו מושג לאיזה עומק ולאיזה חושך הוא נופל. וזה דבר שרואים אותו כל הזמן. רואים אותו כל הזמן, כשבחורים צעירים או אנשים חושבים שאני ארמה אותו. אני כאילו, אני אגנוב ביחד איתו ואז אני ארוויח. והוא לא מבין שברגע שהוא נכנס כבר אין דרך יציאה, וגם זה בולען, בולען, שפשוט בולע לגמרי את כל הבן אדם עד שאין לו אפשרות בכלל להתמודד. ולכן הסכנה הזאת ידועה, קיימת, וזה בעצם מה שהשלוימי המלך מזהיר פה את הילד שלא יתקרב לדבר הזה. עכשיו, חזל מעצם מסבירים לנו, וגם המפורשים מסבירים, שכל הסיפור הזה, זה נויפס טיטויף נוסיף סייזורו וחולק משמן חיקו, ויש פה משל ומליצה. המשל מדבר על האישה הזרה ועל היצר של תאווה, שבאמת דומה לנויפס, וזה תאוות שממתיקה לו את התאווה, והטעם של העבירה הוא חלק משמן, הוא לא מרגיש שום דופי, שום בעיה בזה, אבל המליצה מדברת על היצרורה של אבוי דזורה. שגם כן עד לב הולך אחרי דעות חיצונות, דעות חיצוניות מסביר המלבים, והשפתיים מרמזים על הדעת, שהדעות שעליו נבנים הראיות של הדעות החיצוניות, זה נראה לו מתוק מנופת, כן? נופת תיטוף נסיפתי זרה, איזה דיבורים יפים, איזה רעיונות נחמדים, והטעם של החוכמה נראה לו חלק משמן, הנה זה הולך, זה מסתבר, זה טוב. אבל האמת היא, והאמת היא שזה אחריתה מרח על הענה, שזה ההפך מהנופת תיטופנה, חדק חרב פיות, ההפך מחלק משמן חיקה, כי הנפש תואמת טעם מר גם ביסודות שהניחו וגם בתולדות שיוציאו מהם. ההכחשה של האמונה, וזה כבר החרב של העונש שמגיע מזה. רגליה יורדות מוות, אומר המלבים, ההולך אחריה ושומע לה, תוביל אותו למוות. שאויל צעודיה יסמויכו, השאול הוא הבור העמוק שלפעמים ייפול בו בעודו בחיים. זאת אומרת שגם צעדיה, מי שהולך לשם, למרות שהוא עוד לא נמצא שם לגמרי, יתמכו את השאול והבור שיפול בו, הוא לא יוכל עוד לצאת משם. עצם ההליכה לכיוון הזה, זה כבר הליכה מאוד מאוד מסוכנת. אורח חיים, פיין תפלס, אומר אורח ומעגל. המעגל זה דרך סיבובית. והמידה שמודדים ומשערים את המעגל, ליישר אותו נקרא פלס. אז הוא אומר, פן תרצה, ללכת במעגל הסיבובי. דרך בייס הזוינו, ללכת דרך שם אל אור החיים, ואתה תפלס ותמדוד באיזה דרך תשוב מהמעגל הזה אל אור החי ישר. כן? הוא מביא המלבים, פוסוק, בגמורה, בעביד הזור, אלא פיזיין עמד בייס, שהגמורה אומרת שם, נייזו לפיסחד הזוינויס, ונייחו יפייצרין ונקבל אגרה. נלך על הפתח של המקום הזה, ונחפה את היצר שלנו, ונקבל שכר. נאו מעגלו יישא, אומר, המעגלות שלהם נעים, הם נלוזים מהאורך הישר, ולא יישאידו. תחשוב שתיכנס לשם רק בשביל לברר את הבירורים, ולהעלות את הניצוצות, וכל הדברים האלה, אבל לא יישאידו, אתה בסוף לא תדע איך לצאת משם. זאת אומרת, היו הרבה אנשים שאולי התחילו עם כוונות טובות, אבל גמרו בצורה לא נעימה. דוגמה קיצונית, יש במאה שילויח לגבי מנשה. הוא אומר מנשה מלך ישראל, מנשה מלך יהודה, שהיה בן של חזקיהו המלך. הוא אומר כשהוא היה הרי רוצח, גם דום נוקי, שופח, מנשה בירושלים הרבה מאוד, כמו בסנדן תאר שהיה רוצח כל יום 1,000 איש כקורבנות אדם לעביד הזורה, עביד הזורה מאוד מאוד כבדה שהיה צריך להרים את זה 1,000 אנשים וזה היה קורס עליהם והם מתים. זה היה מחריד מה שהוא היה עושה. וגם עביד הזורה שהוא הכניס עבודה זרה לקודש הקודשים וצלם בו איכול, דברים מחרידים הוא עשה. מנשה. מנשה הזה, מה היה ההתחלה שלו? אז האיש ביצור כותב במאה שילוח שבהתחלה מנשה נולד עם ירשומיים עצומה. הוא היה בן של חזקיהו. אמא שלו הייתה בת של ישעיה הנובי. והם התחתנו רק בשביל לעשות את רצון השם. נכון? לא הייתה להם שום מטרה אחרת. הגמורה מספרת לנו בברוכס שחזקיהו לא רצה להתחתן ואז שהוא הולך למות, צב לבית חק, אם הוא תמות והכל. ואז מגיע ישעיה הנובי, אומר למה אתה לא רוצה להתחתן? הוא אומר לו, כי אני ראיתי ברוח הקודש שהולך להיוולד לי ילדים לא טובים. אז הוא אומר, מנשה, וכן, עליו הוא מדבר. ואז עונל אומר לו, ישעיה הנובי, בעד הקו שדרחמון אלו, מה אתה מתעסק עם הסודות של הבריאה? זאת אומרת, יש דברים כאלה שהם סודות של הבריאה. אל תתעסק עם זה. מה בכל זאת נעשה? קח את הבת שלי, ואולי הזכות של שתינו תגן, של שנינו תגן, שלא יהיה באמת דבר רע, שלא יצא מפה דבר רע. וככה, הם התחתנו. אז הילד הזה הגיע לעולם, מנשה הגיע לעולם עם יראת שמיים עצומה. יראת שמיים אמיתית, עם עביד את השם אמיתית. והוא היה כזה ירי שמיים גדול, עד שלא היה לו ניסיון בכלום. ואז מנשה אמר, רגע, אז איפה עביד את השם שלי? אני עושה את עביד את השם של אבא שלי. באתי לעולם בתור אדם עם יראת שמיים עצומה, כי אבא שלי ואימא שלי וסבא שלי, הם כולם עשו רק לשם שמיים. באתי לעולם בתור כזה נקי. אבל איפה עביד את השם שלי? איפה אני מעלה ניצוצות? איפה אני מתעסק עם עביד את הבירורים? איפה אני מביא כבוד לקודש ברוך הוא מתוך ההתמודדות? אין לי התמודדויות. אז הוא החליט להכניס את עצמו להתמודדויות בשביל שהוא יצליח להוות, לעשות דברים טובים, להביא לעולם קדושה, לגלות לעולם את הבירורים של האלוקות. אבל זאת הייתה טעות. טעות קשה מאוד, כי הוא נכנס למקום מאוד 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 נמוך. הוא גילה בסוף את הדרך של תשובה, נכון? כמו ששמעת על תשובה סמנה שרבי נויין בשערי תשובה, בסוידת תשובה, מזכיר את זה, וחזל אומרים כל פעם, וזה פסיקטה, שמנשה, כמו שהקדוש ברוך הוא חתר, ויעותר לו ישם, ויחותר לו, הקדוש ברוך הוא חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד הקבל תשובה סוידת, והוא גילה בעולם כוח עצום של תשובה. זאת אומרת, יש משהו שקרה עם מנשה, מחלוקת אמנם בגמרא, האם הוא חזר בפרק חיליק, האם הוא חזר אחר כך בתשובה לגמרי, או שעוד פעם נפל, אבל זה מה שהיה עם מנשה. הדבר הזה, רב חיים ולוז'ינר, הוא מביא את זה בנפש החיים, אם אני לא טועה, בשם רב חיים ויטל, הוא מביא שזה בעצם היה גם חלק מהסיפור של אודם הראשון. כשאודם הראשון הלך לאכול מעץ הדעת, הוא בעצם ידע שהרוצן השם זה לא, שלא יאכל מעץ הדעת, והנה הוא נמצא פה במצב שהוא לא רוצה להתמודד. הוא בעצם, יש לו סוג של התמודדות, כשהתמודדות היא לא מתוך החושך באור, מתוך המרירות במתיקות, מתוך הרע מתברר הטוב, אלא יש טוב ויש רע והם נפרדים, והוא צריך לעשות את הטוב ולהימנע מהרע. ואז עוד אמרי שחושב לעצמו, כן, אבל הרי עיקר האור זה האור שבא מתוך החושך. מרתיקו מגוי מרירו, כן? טוב ומגוי בישה, זה עיקר העבודה של האדם. לס נאוי ראה לו מגוי חשויך, כלוש נזר הקודש. זה עיקר האור שמגיע מתוך החושך. יתרו נאור מן החושך דווקא. איפה אני עושה את זה? אין לי התמודדות עם חושך בכלל. ולכן מה הוא עושה? נכנס אל תוך החושך, במטרה לברר משם את האור ולהוציא ולעשות כבוד שמיים עצום. ככה מביא רב חיים מלוז'נה. אבל זו טעות. כי הוא לא שיער מראש, והוא גם לא יכל לשער מראש, כמה עוצמתי החושך, כמה הוא בולע. כמה שכשהאדם נכנס אל תוך החושך, אין לו אפשרות לזכור למה הוא פה בכלל. אין לו אפשרות. אין לו. הוא פשוט נמצא בתוך חושך ערפל סמיך ומתוק, שמטשטש את המוח, והוא לא יודע עם מה הוא מתמודד. הוא לא, הוא יש לו אולי איזה זיכרון עמום, שאני פה בשביל משהו, אבל מה זה בדיוק? אין לו מושג. זה הבעיה. אתה נכנס, אבל אתה כבר לא יכול לזכור כלום. נכנסת לתוך הענן, לתוך הערפל, לתוך האשן, הזיכרון נמחק. ולכן ההתמודדות כל כך כל כך קשה. ופה מזהיר אותך הפוסוק. נויפסטי טויף נוסיף סיזור. אתה רואה את המתיקות, אתה רואה את הכל. אל תתפתה. ואל תתפתה לזה אפילו לא בשביל לקוף את היצר ולברר ניצויתס. אל תיגע בזה. אל תתקרב לזה. רבים, גדולים וטובים נכנסו ונפלו. אז זה בעצם המהלך של המלבים לפרש את הפסוקים האלה. אני חושב שזה מאוד קשור גם למהלך של המהר"ל פה, כי כמו שנראה עוד מעט, המהר"ל מסביר שזה בעצם גם הסוד של החטא של עץ הדעת. מה שאנחנו רואים פה בפסוק הזה. הנטייה אל המוות, ההגעה אל המוות, קשור לחטא עץ הדעת. ולפי מה שראינו עכשיו, בשם רב חיים ולא שם רב חיים ויטל, זה מאוד מסתדר. שזה ההליכה אחרי האישה זרה. עוד פעם, הרבה פעמים תוך כוונה טובה, אבל אומר, נעו מעגלותיה, לא תדע. אורח חיים פן תפלס, אתה חושב שאתה תהיה שם ותפלס את הדרך? זה לא יקרה. נעו מעגלותיה, אתה תתחיל, יתחיל סיבובים, ואתה כבר לא תדע איפה אתה בכלל. לא יסעידו, אתה לא תדע, אתה לא תוכל להתמודד. בוא נמשיך בעזרת השם, בתלשון המהר"ל, נראה איך הוא מסביר פה את הדברים. ורוצה לו אמר, מי זאת האישה הזרה? האישה הזרה, שעליה אנחנו מדברים פה בסיפור הזה, כן? האישה הזרה, כן, הפסוק הראשון, כי נויפס טיטויף נוסיף סייזורו, זה מדבר על אישה זרה, תענוגי העולם שהחומר מבקש. החומר, הוא החומר, החומר האנושי, החומר שממנו האדם נוצר, החומר. הוא נקרא אישה. אומר, כמו שבארנו בכל מוקוים, זה בכל מוקוים, מציין פה למטה, בערה 36, לכל מוקוים הזה, שזה בהרבה מאוד מקומות. הוא מבאר שיש יחס בין איש ואישה, זה יחס של חומר וצורה. בסדר? ההשלמה של דברים בעולם הם כשיש חומר וצורה מחוברים בעצם בדבר אחד. חומר לבד הוא כלום. הצורה לבדה היא לא מאופסת, לא קיימת. החומר והצורה ביחד הם, הם הדבר הנכון. עכשיו, כך בעצם גם ההשלמה של העולם זה מצב של איש ואישה, שזה אישה חומרית יחד עם האיש, אבל תמיד התפקידים שמשחקים האישה והאיש זה יותר חומר ויותר צורה. בסדר? יותר האידיאלים, הרעיונות, כל הדברים המופשטים יותר, ויותר החומר, שזה בעצם התפקיד, מה שאני, אולי אפשר לקרוא לזה התפקיד המסורתי של האישה. בסדר? יש, לא, זה לא בהכרח כל אישה בעולם היא כזאת. רק יש איזו נטייה כללית כזאת שהצורה וחלוקת התפקידים והצורה של הדברים היא שהאישה היא יותר נוטה אל החומר, והמציאות של, של איש ואישה, אישה יותר נוטה אל החומר, לעומת האיש, והוא מביא פה למטה המון מקורות והערות לזה, הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א' פרק י' ז', כותב, היה קורא את החומר נקבה, והיה קורא את הצורה זכר. בסדר? זה לא שבאמת זה זכר וזה נקבה, החומר והצורה, אלא זה הצורה שקוראים לזה, זה סוג של משל, שמביאים משל, אז מביאים את המשל של חומר וצורה, זכר ונקבה. טוב, בוא נראה. זה כן, כשרוצים להגיד שבן אדם הוא בעל חומר, אומרים שהוא ילוד אישה. זאת אומרת, הוא קיים בעולם, הוא חי פה בעולם, הוא ילוד אישה. לכן, לא, הוא גם ילוד איש, לא רק ילוד אישה. אבל ילוד אישה זה בעצם, כי אישה זה תמיד מסמל יותר את החומר. טוב, אז בוא נראה, הוא אומר ככה, האישה הזרה הוא החומר. הוא נקרא אישה כמו שאומרים בכל מקום, וקרא החומר הרע, אז יש חומר טוב ויש חומר רע. החומר הרע נקרא אישה זרה, כי החומר הרע מסיתו אל מעשה זר ורע. למה זה נקרא זרה? כל דבר זר זה יציאה מהמסלול הנכון. יציאה מהמסלול הנכון זה זרות. כל דבר, כל המילה הזאת, זר, זה דבר זר, זה דבר רע, זה דבר לא נכון. נביא בהמשך, בנסיב התורה, סוף פרק תסבוב, הוא מביא בהערה 37, מפני כי דבר זה הוא דבר זר ויוצא מן הראוי, כי מצוות התורה ראויים הם מצד עצמם שיהיו נעשים בשכל. וזה שלא למד רק המשנה, שאין בה ברור השכל, זה רק שינון של דברים, הוא לא משתמש בשכל שלו, הוא לא מעיין, הוא דבר זר יוצא מן הראוי. הוא מביא שגם זה העניין של לשון הרע, שהוא יוצא מהסדר הראוי, לכן הנגעים שהם דבר זר באים עליו. בנסיב התשובה, חטא שיוצא מהראוי או חטא זר, אתם זוכרים את זה? נסיב התשובה פרק חס, ראינו שם את ה-24 דברים מעכבים את התשובה, זה דברים זרים. זאת אומרת, הם לא לפי הטבע האנושי, הם לא לפי המציאות הרגילה, המציאות הראויה, המציאות הטובה. אז לכן כעס זה דבר זר לגמרי, ממזר, זה מום זר, זה דבר שנובע מזרות. עבודה לאלילים. כן, לאלוהים אחרים, איך זה נקרא? עבודה זרה, נכון? עבודה זרה. למה? עוד פעם, זה הנקודה הזאת של זרות, דבר שהוא עניין זר, זה דבר לא ראוי, זה דבר זר, בסדר? אז הוא אומר, אז אישה זרה, זה אישה רעה, פירוש חומר רע, אבל החומר הטוב נקרא אשס חיל, מי ימצא? אז יש אישה זרה ויש אשת חיל. סלו, יש שתי סוגים בעולם. הוא מביא פה למטה בהערה 38 מהמויר הנבוכים בחלק ג' פרק חס. הוא אומר, אשס חיל מי ימצא? המשל הוא כולו מבואר. כן? הוא אומר, מי שקורא את הפסוקים מבין אותם, זה פשוט. הוא אומר, כי כשהזדמן לאיש אחד חומר טוב, חומר, שזה בו האדם בעצם כל החיים, עוד פעם, נמצא, מתמודד עם חומר. כן? חומר זה כל דבר בעולם, הוא material, חומרים. כן? זה, זה, זה איפה שהאדם נמצא, פשוט כולנו חומר, אומר, אבל החומר הזה, אם הוא טוב, נאות, בלתי גובר עליו, הוא לא מתגבר על הכל ומשתלט, ולא מפסיד סידורו ולא מבלבל את הסדר, היא מתנה אלוקית. אם אדם נולד עם חומר טוב, נאות, לא מתגבר יותר מדי, חומר רגוע וטוב, זה מתנה אלוקית. סוף דבר, החומר הנאות, אם זה חומר טוב, יקל להניגו, כמו שזכרנו. איך החומר הטוב מכונה? אשת חיל. כך גם הרלב"ג, המלבים מפרשים שם. עכשיו הוא בא ובעצם המלבים, הנושא של חומר טוב פחות קשור לנושא שלנו, של האישה הזרה שמדברים עליה. רק מה? הוא בא ואומר שתדע לך, שכמו שיש אישה, חומר, זה לא שהחומר הוא פסול. החומר, אישה, זה יכול להיות מצוין, זה יכול להיות פסול. תלוי לאיזה כיוון הוא נוטה. יש אפשרות של אישה זרה, שאז זה באמת נורא והיום, ויש אפשרות שזה אישה רע, ויש אפשרות של אישה טובה, שזה אשת חיל, מי ימצא? יש גם מציאות כזאת, יש ככה ויש ככה. עכשיו, אנחנו פה מדברים על איך מתמודדים עם חומר רע. הוא בא על חומר רע, אומר מה שקורה עם המצב כזה, אדם כזה, שיש לו אישה זרה, יש לו חומר רע, החומר שלו עצמו, זה הרע, יצר שבו מפתה אותו שילך אחרי תאוותו. יש לו התמודדות קשה עם הליכה אחרי התאוות. וזהו נופת תיתופנה שפתי זרה. היצר הרע מפתה את האדם בלשון נופת, בלשון מתוקה. יש, הוא מביא פה למטה לושן ב-39 מתפרס ישראל, תפרס של המהר"ל, פרק י'. הוא אומר, לקח בני, אם יפתוך חטאים בדברי חלקלקות לשון, להכניף לבעלי מדע, לתת להם לבד שם ושארית, אל תובה ואל תשמע להם, כי נופת תיתופנה שפתותיהם כאילו דבש וחלב תחת לשונם. אכן בתוכם מר המוות, הכפירה באשרות הנפש, ובתחיית המתים בעולם הבא ובתורה. זאת אומרת, אל תתפתח אחרי החומר הרע, כשהוא בעצם פה מדבר על חומר הרע, הוא בכלל מדבר על חומר, הוא מדבר על מחשבות, הוא מדבר על תובנות, על מסקנות, על השכלות, כן? של האדם, על כוח המחשבה של האדם. אבל גם שם יש חומר רע, ומהאישה זרה הזאת צריך מאוד מאוד להיזהר. זה נראה נחמד, זה נראה שכלי, זה נראה יפה, אבל זה לא שכל אמיתי, זה שכל שקרי. זה שכל שמגיע מהליכה אחר תאוותו. כי היצר הרע מפתה אותו, אומר, והדרך של היצר הרע לפתות, זה לא רק זה, איזה מתוק. הוא גם בא ואומר, אתה לא תשלם על זה. זה יהיה בחינם. זה אחד הדברים הכי חשובים של היצר הרע. בן אדם אומר, תשמע, זה טעים, אבל אני לא רוצה לשלם את המחיר. בשביל חתיכה אחת של קוקוס, אני לא משלם עכשיו $1,000,000. עזוב, אני לא משלם את כל החיים. איך נחמן אמר, נחמן מברסלב אמר פעם, שבן אדם מוכן לשלם את כל העולמה הזה ואת כל העולמה בשביל, בשביל הנועה של פרטל שור. הנאה של רבע שעה, בן אדם מפסיד את כל העולמה הזה ואת כל העולמה הזה. אם אדם היה מבין שבשביל הרבע שעה הזאת של תענוג, אני משלם גם את העולם הזה שלי, את כל העולם הזה, כן, הוא יתפס, הוא ישמע, וגם אם הוא לא יתפס, הפחד מן יתפס, הוא מאבד את העולם הזה שלו. וגם את העולם הבא שלו. או שהוא יצטרך למחוק לעצמו את המצפון, קיצור, הוא הולך לשלם. הוא היה עושה את הנאה הזאת. הוא היה מבין שלא שווה בשביל רבע שעה, עדיף חיים שלמים, רגועים וטובים מאשר הנאה של רבע שעה, אבל זה היצר הרע. הוא מפתה את הבן אדם ואומר, מה פתאום אתה לא תשלם? כי היצר הרע מפתה אותו, שלום יהיה לך אף כי תעשה דבר זה. אין, אתה לא תשלם כלום, לא יהיה תוצאות רעות למעשים שלך, הכל יהיה בסדר. זה בעצם העיקר הפיתוי של היצר הרע. זה נחמד, זה טוב, זה כיף, נכון? ובסדר. רגע, אני אקום מאוחר, אני יאחר, אני יאחר, אני אפסיד. תסתדר, יהיה טרמפ, יהיה משהו, יהיה טוב, יהיה זה, אתה תמצא, יהיה בסדר, אתה תספיק. הוא מעלים מהבן אדם את התוצאות של המעשים שלו. אחריתה, ואמר אחריתה, מרח על הענה חדה כחרב פיות, כי קרות יקרת בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו, הוא אומר, זה לכם מרומז חרב פיות, שיש לו שתי פיות, שיש לו כאילו שני צדדים, שהוא נחרט מהעולם הזה ומהעולם הבא, כמו שנאמר, יקרת יקרת. זאת אומרת, הדבר הזה, זה דבר ראשון, הוא מספר לבן אדם שזה מתוק, שבפועל זה לא כזה מתוק. דבר שני, הוא מספר לו שאין לזה השלכות. אין תשלום, אין, אתה לא תצטרך לשלם על זה כלום בסוף. איך? זה בחינם, זה בחינם. כשבסופו של דבר שחינם זה הכי יקר שיש. החינם הזה הוא הכי יקר שיש, כי משלמים על זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יש פה הערה יפהפייה שהוא מביא למטה בהערה 40, הוא אומר שאומר, גמור בסנדרי מספרת, אומר לאנטונינוס לרבי, מאימתי יצר הרע שולט באדם? אמר לו, בעצם השאלה שלו זה, האם משעת יצירה או משעת יציאה? האם כשהוא עובר בבטן כבר יש לו יצר הרע, או רק מתי שהוא יוצא מהבטן רק אז מתחיל היצר הרע? אמר לו, עונה לו, רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לאנטונינוס המלך, אנטונינוס הפילוסוף החכם, אומר לו, משעת יצירה. מהרגע שהאדם נוצר בבטן, בבשר, גידים ועצמות, כבר יש לו יצר הרע. אמר לו, עונה אנטונינוס הפילוסוף, לרבינו יהודה הנשיא הקדוש, רבינו הקדוש, אומר לו, אם כן, אם היה לאדם יצר רע כבר בבטן, בועט במאי אמו ויוצא. הוא היה פשוט בועט ויוצא לפני הזמן. אלא משעת יציאה. חייב להיות שזה רק משעת יציאה. אז הוא טוען טענה, ואני רבי חזקאל לוינשטיין כבר טוען את זה ועוד, הוא אומר, לאן הוא הולך? אתה בועט ויוצא, לאן? לאיפה תגיע? מה יקרה לעובר הזה? משעת יצירה, 40 יום אחרי יצירת הולד, הוא נותן בעיטה ויוצא. לאיפה הוא הולך בדיוק? לפארק? לכלום. לכלום, להשפעה. נכון, הוא יהיה נפל. אז מה? היצר הרע. היצר הרע לא חושב על תוצאות המעשים. עכשיו זה כיף לבעוט ולצאת? אז בואו אתם ויוצאים. מה היה ההשלכות? אין השלכות. אין אחרית, אין מבט קדימה. זה כל הרעיון של היצר הרע. אין מחשבה על תוצאות המעשים. הדבר הזה, הרעיון הזה, זה בעצם, זה גם, זה יצר הרע, הוא יצר המוות. הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן, כן? יורד ומקטרג, עולה ומסטין, יורד ונותן לנשמה. זה בעצם השיטה, ככה הוא עובד. ולכן הוא רוצה מוות, הוא רוצה להפיל את הבן אדם למקום שוואו, הוא יעשה ויעבד את הכל. זה בעצם יצר הרע, זה הרוע שבו, חלק מהרוע שבו. וזה בעצם, טוב, יש פה עריכות, הוא מביא גם כאן מספרי המהר"ל, בכמה מקומות, גם כן את הביטויים האלה, שהאדם, לא, איש לא זכר. הבעיה עם היצר הרע זה איש לא זכר את הילד המסכן. היצר הטוב, הכוח שלו זה הזיכרונות. תחשוב רגע קדימה, תחשוב אחורה, תראה מה היה, תראה מה יקרה. אבל פה, הכוח היצר הרע זה, האדם בא לעבור עבירה בשביל שאין עולה על ליבו העונש שהוא לעתיד. הסיבה שהבא אדם לידי חטא הוא יצר הרע שנתן השם יתברך לאדם, והוא הגורם החטא לאדם. ואף אם יחשוב וידע שעתיד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, מכל מקום כאשר יצרוג עובר עליו, הוא חוטא ואינו משגיח בעתיד להיות. זה חוסר מחשבה על העתיד. יש עתיד ויש מסקנות, ובסופו של דבר תצטרך על הכל יש תשלום. ועל הכל, כל דבר בעולם שאתה עושה יש לו השלכות. אבל לא לחשוב על ההשלכות של המעשים. זה היצר הרע. נראה פה קטע יפה מאיגרס המוסר לרבי ישראל סלנטר, זה בסוף הערה 40, אומר, התאווה הנפרצה לאהוב הערב לשעתו. כן, לאהוב את מה שערב מתוק בפה לשעתו. עכשיו זה טעים. לבילי השקיף הנולד, בלי להסתכל, להשקיף על מה שיצא מזה. אם כי מרה תהיה באחרונה. כן? לרמות שבסוף זה יהיה מאוד מר. נמצא דוגמתם מה גם בענייני העולם. הוא אומר, הדבר הזה הוא לא קיים רק בהתמודדות הרוחנית של האדם, זה קיים גם בענייני העולם, בעניינים גשמיים. האיש השחל, כן? האדם טיפש, ובפרט החולה לחולשת שכלו, האדם שחולה ויש לו שכל חלש, הוא לא חושב על דברים, יאהב לחטוף ולאכול את הערב לחיקו, הוא אוכל מה שטעים לו, וישכח, כי זה יביאנו למחלה נפרצה. והוא שוכח, הוא רוצה לשכוח, שזה יביא אותו לכל מיני מחלות. לכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גמורה בתומית למד בייס ומד א', איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ומה אמר חזל בסוית ג' ומד א', אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. הרוח שטות זה עצם החוסר מחשבה על העתיד. הוא אומר, זה תופעה שקיימת גם בעניינים שנוגעים לעולם הזה. אתה מבזבז כסף כשהוא לא חושב מה יהיה מחר. הוא מקבל משכורת, הוא משתולל כמו איזה רוטשילד כשהוא לא חושב שיש גם סוף חודש. ועוד פעם, זה בא לידי ביטוי גם בהנהגה הרוחנית של האדם. אפס מחשבה על העתיד. והחריטה, אבל יש החריט. וזה מרה חלה ענק, חדה כחרב פיות. יש לו תשלום חלק פיות. לא, זה לא חלק משם מחיקה, זה חדק חרב פיות, שתי פיות, שני הצדדים. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, יקרת, תיקרת, תיקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. ואחר כך אמר, ואז ממשיך אחרי האחרית הזאת ומגיע לרגליה יורדות מוות. כי ידבק באישה זאת המיטה, החומר מעצם טבעו הוא מתקלה. החומר ככה נברא בעולם, הוא מתקלה מוות. דבק בו העדר והמיטה. היסוד הזה נמצא המון בספרי המהר"ל, כמו שהוא מביא בהערה 44, המון מובאות מהרבה מקומות, מהר בבוסר, מהר ברימו. הצורה של העולם בנויה שהעולם הזה הוא בירה דולקת, ארמון שהולך ומתקלה, ארמון שהולך ונשרף. ולכן אם האדם דבק בחומר, ובפרט אם הוא דבק באישה הזאת שהיא המיטה, זאת אומרת חומר משתלט, אמרנו מקודם בשם הרמב״ם במוירה, מה זה אשת חיל? חומר שלא משתלט, חומר שנותן את האפשרות לעצב אותו. אבל לחומר שמשתלט ומשכיח את הזיכרונות האמיתיים, מה קורה איתו? בשביל החומר שדבק בו, דבק בו ההיעדר, הסוף, הכיליון והמיטה, המוות. ולכך אמר רגליהו יורדויס מובס. אומר, מה זה רגליים? החלק הנמוך. רגליים זה הם כינוי לפחיתות. שזה עניין הרגל, תמיד אצל רגליים, אתה רואה בלשון חז"ל תמיד, הווה מתאבק בעפר רגליהם של חכמים. כן? זאת אומרת, מה זה? אפילו הרגליים שלהם, שזה החלק הנמוך של החכמים, גם תהיה מתאבק. שתתחבר אפילו אל השפלות של החכמים, שהם אפילו נמצאים במצב של שפלות, אבק עפר רגליים, גם שם תתאבק. אומר, וידוע כי האדם התחלתו הוא הרכובותיו, הברכיים, למטה מזה לא נחשב מהאדם כלל. למה? כי גם ההלכה אומרת שאם ייטול יכול לחיות, כמו ביבום בסקוף חובה בייס עומד בייס, שאם אדם ירד לים, שלשלו אותו לים, ואז עלה רק הרגל. אז בודקים אם זה היה מהרכובו או למטה, או הרכובו או למעלה. מהרכובו או למטה, אין מעידים על אשתו שהיא מותרת, כי יכול להיות שהוא עדיין בחיים. אבל מהרכובו או למעלה, זאת אומרת מהברכיים ומעלה, אז מעידים על אשתו, הזכרנו את זה, גם כשלמדנו פה את הסוגיות של טרייפס, אז הזכרנו את זה הרבה. ובאופן עקרוני, לפי מה שמוגדר בחזל, זה נושא שלם בפני עצמו, לא ניכנס לזה עכשיו, אז הרגליים הם כביכול חוץ מהאדם, הם חוץ מהאדם, הם חלק חיצוני יותר. ובפחיתות החומר דבק במיטה, בגלל שהחומר ובחינה, יש לו את החלק הרגליים שבו, זאת אומרת, זה לא שיש לו ראש, ידיים ורגליים, אלא יש לו חלק עיקרי וחלק פחות. מאיפה שולט בחומר הכיליון העדר המוות? מחלק הרגליים שבו. זה יותר רגליים עקרוניות מאשר רגליים פיזיות, כן? ואומר, ואז יש לנו פשט נוסף, מהלך נוסף, זאת אומרת, דבק באישה זרה, הוא קרוב על העדר והוא הולך אל המוות, רגליה יורדות מוות. ושאול צעדיה יתמוכו, כלומר שהשאול נברא בשביל צעדיה שהם רגליים שלה, שהוא כינוי על פחיתת החומר, אשר בשביל זה השאול שהוא המיטה. המוות, שעוד פעם זה סוג מסוים של מוות, שאוילו זה לשון קבר. כן? שאויל, שאויל ואויל צריך הם לא יתסבן או שאויל תחתיו, תמיד הוא מסביר גם הרדק, הוא מביא פה למטה גם הרדק וגם רשי בהערה 47, שהכל זה עניין הקבר. אם לא היה לאדם את הפחיתות של החומר, אז לא היה מוות בעולם, ואם לא יקיין, לא היה מובס בוילום, רק בשביל החומר שהמיס דובייק בוי, המיטה דבקה באדם בגלל שהוא חומר, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יסמויכו. והוא מביא פה למטה גם מתברס ישראל, שאלמלא לא חטא האדם הראשון, והיה נוטה אחר החמדה והתאווה החומרית, הוא נכנס אל החומר, לעשות החומר עיקר, והיה נשאר מצב ששכל האדם נבדל מן החומר, לא נגזרה על האדם, מיטה כלל, רק היה חי לעולם. וכל זה, מפני שמצד השכל אין ראוי שיהיה העדר ומיטה, זה דבר שהוא נצחי, הוא קיים. והעדר והמיטה הוא מצד החומר בלבד. אז יופי, האדם ברגע שהוא מתחבר אל החומר, כמה שהוא יותר חומרי, הוא מת. הוא מחובר יותר אל המוות ואל העדר. וזה תבין כי חווה הביאה המוות לעולם. בסדר? איך הגיע גם המוות לעולם בפועל? על ידי חווה קישרה את הדבר הזה אל האדם. כי האישה היא חומרית, ובדבק העדר והמיטה. הדבר הזה שהוא בעצם המשיכה של האדם אל החומר, גרם לאדם הראשון במצב שהוא היה אז, להגיע למצב אל החומר. מייזל מעריך יותר בלהסביר את כל הסיפור הזה של למה אישה דווקא, ועוד פעם, כמו שראינו כבר, שהאישה היא חומרית, ובדבק העדר והמיטה, זה האדם שנמשך אחרי מציאות חסרה, ואז דבק בו העדר, והכוח העדר של הנבראים יותר ויותר. עוד פעם, למה? בגלל שאיש נוטה אל הצורה, אישה נוטה אל החומר, וכמה שהאדם נמשך יותר אל החומר, אז הוא נמשך ויורד יותר ויותר, וככה זה קורה באמת גם בצורת וסדר העולם. טוב, בינתיים מה הרב הסביר לנו? הרב הסביר לנו פה את הנקודה של אורח חיים פן תפלס. הדרך הישרה היא גם דרך החיים, כי יש פה נופת איתופנה וחלק משמן, ויש פה את הסכנה של לנטות אחרי החומר, וללכת אחרי האישה זרה, וללכת אחרי היצר הרע, ולשכוח את המסקנות האמיתיות, ולשכוח את התוצאות של הדברים, ולחשוב על דברים שהם באמת מרים, שהם מתוקים, והאדם צריך להיזהר מהמוות הזה, שהולך להגיע בסוף של התוצאה של ההליכה אחרי הדברים הרעים. לכן ההליכה בדרך הנכונה זה נקרא בשם אורח חיים. ואת הדבר הזה שנקרא אורח חיים, על זה אומר אורח חיים, פן תפלס, נאו מעגלותיה, לא תדע, אל תנסה ללכת אחרי אורח החיים ולפלס לעצמך, כי נאו מעגלותיה, אתה תיכנס, אתה לא תדע איך לצאת משם, תיזהר מהדבר הזה. טוב, אנחנו באמצע עדיין הפירוש של הפסוק הזה, אבל בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, בלי נדר.